אז אנחנו נדבר על התבוננות. כנראה זה מה שרוצים. כי במבט שטחי, אתה יכול להגיד, שמע, זה לא תקין, כן? זה לא תקין, זה לא לפי הנוהל, זה לא לפי משהו סוכם וכו'. אבל זה לא התבוננות, זה חיצוניות. התבוננות מלמדת אותך להסתכל על הפרטים ולהפיק מהם תועלת. אז מכיוון שכן, נדבר קצת הפעם באופן כללי על המושג התבוננות, וזה יהיה כמו מבוא לשיחות נוספות בהמשך בעניין הזה. כאשר ההתבוננות זה מושג מאוד כללי, מופיע בכל מקום שיש שם איזושהי פעילות רוחנית. אנחנו נדבר, פעם כבר ניגע בנקודה הזאת, מה הנקודה המיוחדת בהתבוננות היהודית, דווקא לעומת התבוננויות בקבוצות אחרות. מה הייחודיות שכאן? אבל כולם טובים, כל ההתבוננויות יש בהם תועלת, יש בהם פעילות. בכלל, מישהו יכול להגדיר מה זה התבוננות? הגדרה, התבוננות זה שוור במילון. סתם, לא יודע אם יש הגדרה כזאת, אבל... מישון בינה. מישון בינה, אז למה לא חוכמה? למה לא התחכמות? למה דווקא התבוננות? או דעתנות, יש חוכמה, בינה ודעת. למה דווקא, אנחנו ישר מקובלים, יש חוכמה, בינה ודעת. תראו שאת ההתבוננות תפסנו דווקא בספירה הזאת של הבינה. אז... איזה חוכמת המוח, זה לא... כן. כן, זה דווקא שייך לדעת, אבל אולי. אבל מה אתה אומר? אז זה כך, אז זה הולך כך. מה שאמרתם זה פחות או יותר מכיל את כל הפרטים. אנחנו אומרים שחוכמה, בינה ודעת זה מכלול. כאשר החוכמה מציין את החוכמה, זה בגימטרי הגולם. דיינו שזה פוטנציאל שכלי, או זה החוכמה בצורת נקודה, שעדיין לא בא לזה ביטוי וגילוי והרחבה. הבינה לוקחת את הגולם הזה ופותחת אותו לפרטים. ואז יש לך שם אוסף של פרטים. הדעת לוקחת את הדברים ומקשרת אותם אל הלב. ספירת הדעת זה שייך ללב. לוקחת את הדברים מהמוח, מחבר אותם אל הלב. ונמצא שהעניין הזה של הבינה היא ממוצע בין החוכמה, שזה הפוטנציאל, ובין הדעת, שזה המימוש של הדברים. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל של חוכמה, בינה ודעת. השאלה איך אנחנו מוצאים את זה מהכוח אל הפועל, ואיך אנחנו מכניסים את זה אל הלב. לכן דווקא הבינה, שהיא המקום של הפרטים, שם צריך את ההתבוננות בשביל לדעת איך לעכל את הדברים, על מנת שהדעת לאחר מכן תהיה פעילה ומועילה. אז יש אבל הבדל בין, אז למה נקרא לזה התבוננות? נקרא לזה בינה. למה אנחנו אומרים התבוננות? נקרא לזה בינה, בינות. למה התבוננות? למה הנון מודגש פעמיים? יש פה עניין של עוצמה, של כוח. זה לא סתם בינה. זה בינה מודגשת. או נקרא לזה בינה פעילה, או בינה מודרכת. וכל זה הפך מהבינה השטחית או החיצונית. כי בעצם המערכות פועלות אצלנו כל הזמן. החוכמה, הבינה, הדעת, עובדות אצלנו כל הזמן. כל אחד יש לו את כל הכלים האלה בנפש, בנשמה. אבל כל זמן שאדם לא מעלה את הכלים האלה לרמה של תודעה יוצרת ופועלת, אזי הדברים האלה הם כמו דברים שמונחים, זה כמו כלי עבודה שיש לך, ואתה לא משתמש בהם כמו שצריך. יש לך אותם, אתה מודע עליהם, אבל זה לא ממש פעיל. ההתבוננות, פירושו של דבר, לקחת את הבינה ולהפעיל אותה ביכולת האמיתית שלה. דיינו שזה כבר עניין של תרגול ואימון והדרכה. ואז במובן הזה, הבינה נפכת להיות התבוננות, דיינו זה מעמיק, בינה מעמיקה, וזה כבר נוגע ברובדים הפנימיים, וזה נהפך להיות חוויה. הופך את האינפורמציה הפשוטה לחוויה רגשית. ולא איזה רעיון חיצוני. אז האמת היא ש... מה הסיפור? הרי זה דבר שקורה לנו בחיים כל הזמן, נכון? עוברים פה בקונדיטוריה, רואים איזו עוגת קצפת כזאת, לא יודע, כל אחד משהו נמשך אחריו. אז הכל עובד, אוטומטית כמעט. אתה מתבונן בזה, אתה חווה את זה, את המראה, את הטעם, את הריח. הכל ישר יורד ללב, נכון? זה כאילו ישר התבוננות חווייתית יוצרת, כן? הכל המערכות פועלות עד הסוף. לא, כל שכן, כשאוכלים את זה בכלל, זה התבוננות שלמה, אתה חווה את זה. כן? גם בזה יש מדרגות כמובן. אז נכון, זה נקרא חוויית התבוננות. אבל זה לא חוכמה, כי זה קרוב אלינו. זה החומר, זה החיצוניות, זה הגשמיות. ויש לזה את כל המרכיבים של חוכמה, בינה ודעת, של חומר. אבל הכלל והעיקר בכל הפעילות הרוחנית היא שזה לעומת זה עשה הקדוש ברוך הוא. אתה יכול לבחור, או זה כל הזמן עומד שקול, זה מול זה. אתה רוצה תלך על המהלך החומרי, יבוסם לך. אבל אם תלך על המהלך הרוחני, אז אתה תטעם טעמים ואתה תריח ריחות ואתה תראה מראות שמימיך לא ראית ומימיך לא חווית. וכאשר תטעם ותראה ותריח ותרגיש את המראות הרוחניים האלה, אתה תבין שכל מה שחווית בגשמיות, למרות שנהנית מזה, זה כעין וכאפס לעומת החוויה הרוחנית. למרות שכידוע, למרות שאדם תואם, כל אחד תואם איזה חוויה רוחנית מיותר או מפחות, זה עדיין לא עוצר אותנו מלהימשך אחר הגשמיות. למרות שאתה יודע את האמת, זה אחד הפלאים ביצור האנושי שהוא יודע את האמת, חווה אותה, אבל... חוזר לסורו. טוב, בשביל זה אנחנו כאן, לא? יש מלחמה, מלחמה אמיתית, מלחמה בלב שלנו, מלחמה על התודעה, מלחמה על ההתבוננות שלנו. אבל צריכים לדעת שזה לא זבנג וגמרנו הדברים האלה, אבל ככל שנתאם מזה טיפה יותר ועוד קצת יותר, אז נוכל יותר ויותר להתעלות ולחוות את ההתבוננות האמיתית, שזה בעצם התכלית של כל פעילות מוכנית שיש בעולם הזה. מה, אז דיברנו קצת בכמה מילים, אנחנו עוד נרחיב על המשמעויות של ההתבוננות, למה זה מוביל אותי, לאן אני מגיע, מה המטרה של ההתבוננות, לאיזה מקום זה לוקח אותי, האונייה הזאת של התבוננות, לאיזה חוף היא מביאה אותי. אז בספרים הקדושים כתוב שזה מוביל אותנו בעיקר לשתי דברים. דבר ראשון, לחירות רוחנית, ודבר שני, לאהבה, לאהבת השם עד כלות ללא מצרים. זה שתי הנקודות החשובות שאליהם אתה מגיע. דבר שני, חירות רוחנית. חירות רוחנית זה ההפך מהשיעבוד הגשמי. כי אדם מוצנה ומונח תחת כלי החומר שמושכים אותו לכל מיני פעולות וחוסמים ממנו את האפיקים ואת הערוצים הרוחניים שקיימים בו. וכאשר אדם מפעיל את ההתבוננות, אז הוא פותח לעצמו ערוצים רוחניים אחרים. תראו, לפעמים זה בא בצורה של חסימה, כן? אתה יורד מלגרדיה, יש כביש חסום. אז אין ברירה, צריכים למצוא ערוץ אחר. אז אתה הולך בערוץ אחר, אז אתה מכיר דרכים חדשות סוף סוף. כלומר, הרבה פעמים החוויות האלה לא באות כתוצאה מאיזה התאמנות מודרכת, ותק, התקדמתי שלב א', אחרי זה שלב ב', אחרי זה שלב ג', מקבל תואר, ואחרי זה ד'. ואם אתה מקבל איזה זבן כזה מהחיים שמעורר אותך ומכניס אותך לחוויה מסוימת. לא תמיד הכל הולך על... בדרך כלל מגיעים לדברים הכי אמיתיים כתוצאה מאיזה פליק או שתיים כזה בחיים. לא תמיד זה הולך, זה לא כזה בית ספר מתורגל ומסודר ו... כן, יש את ההוראות, יש את התרגול, אנחנו נלמד על הבית ספר הזה. אבל צריך לדעת שבאמת, הרבה פעמים אנחנו צריכים איזה זעזוע בשביל לעבור, בשביל לפתוח איזה ערוץ אמיתי בנפש שלנו. ואז למה מגיעים? מגיעים לחירות רוחנית. דיין אותה, יכול להגיע למקום שבו אתה והנפש שלך באחדות, ואתה לא מותנה ולא משעבד לכל הכלים הגשמיים שקיימים אצלך, ומשעבדים אותך ומורדים אותך. אתה משתחרר מזה, ואז מגיעים לחוויה של אהבת השם. אהבת השם זה מושג נורא דתי. מופיע בכל הדתות, כמובן, כמצב שמתאר את השיא הרוחני. הרמב״ם כותב יש מצב כזה שאדם כל ימיו עמל ותורח ומגיע להישגים רוחניים כאלה, שבערוב ימיו הוא מגיע לכזה סיר רוחני עליון, שכשמגיע הזמן שלו להיפטר מן העולם הוא נפטר מתוך אהבת השם, ולזה קוראים מיטת נשיקה. כאילו אין איזה זעזוע של איזה מוות, אתה כאילו אדם כאילו זורם דרך כל העולם הזה ועובר אותו, לא, אין חוויה של איזה התפרקות וקשה ואיזה משבר שאחריו מתחיל עולם אחר, לזה מעבר כזה חלק. איך זה? כשמגיעים לשיא של אהבת השם. אז זה מציין מה הרמב״ם אומר בפירוש, שהמדרגה הזאת היא מגיעים אליה רק לאחר שנים רבות, לשיא שלה, כן, שנים רבות של תרגול, כן, אבל זה יכול להופיע בכל מיני רמות בשוטף שלנו. תראו, זה, חשבתי על זה בדרך, אני ככה נוסע בכביש מספר 1 בין ירושלים ותל אביב, יש חוניות ואני צריך מרוכז ואני נע בטיסה, מה אתה הולך לדבר על התבוננות? זה לא עובד ככה. להגיע להתבוננות צריך מצב סביבתי מתאים, אתה לא יכול להיות לרוץ ככה ברחובות פתאום להיכנס לאיזו התבוננות, אתה צריך הכנות. אנחנו רואים כל כך הרבה בחיים, כל כך הרבה בספרים, שבשביל להגיע לנקודה צריך הרבה הכנות ומצב נפשי ומצב סביבתי ומצב גופני, בשביל שתוכל באמת להתחבר עם זה. זה לא ככה. אז אמרתי לעצמי, אני גם אומר לכם, שבסדר, אני יודע איפה אני נמצא ואני גם יודע לאן אני צריך להגיע, וגם זה משהו. כן, כן. 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 לא, לא שומעים אותי פה? טוב, תודה. טוב. את מעלה נקודה מאוד חשובה. זה כבר, אבל מהשאלה, ניכר שיש לך הבנה בדברים האלה. זה חלק בלתי נפרד מהתהליך. זאת אומרת, היא נתן נקודה מאוד חשובה ועדינה בתהליך של ההתבוננות. כשאדם מגיע למשהו באמת, יש מה שנקרא בלבול. חבקוק הנביא, הוא כותב ספר, וזה ספר בתנ"ך, קוראים לו חבקוק. אז קוראים לו, הוא מתחיל ככה, תפילה לחבקוק על שגיונות. מה קשור חבקוק הנביא ושגעון? אלא מסבירים, אחד הפירושים, שהמושג הזה של שגיונות זה חלק מהמעבר בתהליך, שם מדובר על נבואה, שזה השיא של הפעילות הרוחנית, המקסימום שאפשר להגיע אליו. יש קטע של ערבוב, קטע של מערבולת, וצריכים לדעת איך לעבור את זה. כן, אז עוד שאלה אחת. כן, כן, נכון, כן, יפה מאוד. שתי תשובות בדבר. הדבר ראשון, פה צריך מדריך. כשמגיעים למקומות האלה צריך הדרכה. איך קראו לך? איך קראו לך? אירי דיברה עכשיו על קפצה ישר לתוך המים, אז נתייחס לזה, בסדר, אם אתם רוצים. היא דיברה עכשיו על הסכנות. אתם יודעים, כל פעם שאני מדבר על קבלה באיזשהו מקום, אז תמיד יקום מקום מה שיגידו, רק רגע, אבל אסור ללמוד קבלה על גיד 40 וזה מסוכן. זה יודעים, כן? זה כולם יודעים. אז ידוע שאנשים הגיעו למצבים שבהם הם השתגעו. המקור לזה זה בגמרא, במדרש על ארבעה שנכנסו לפרדס. ואחד השתגע, אחד התאבד, אחד קצץ בנטיות, דיינו כפר, ורק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, וגם זה היה בנס. הקדוש ברוך הוא הגן עליו, ביקשו מלאכי אשר לדוחפו. טוב, הם הגיעו למקומות שעליהם אנחנו לא יודעים ולא מדברים ולא מבינים כלל. אבל לחלוטין זה מבטא את הרעיון שכאשר אתה מגיע לרובדים עמוקים, אתה באיזשהו מקום, החוויה הכי מרוממת באירועים האלה שאתה פתאום נפגש עם עצמך. אתה פשוט נפגש, וואו, זה אני. וזה יכול להיות נורא מפחיד. נורא מפחיד פתאום להיות, לדעת מי אני, זה הלם. כי כידוע, כל המציאות הגשמית, החיצונית, יוצרת איזה אני מדומה. ואיתו אני סוחב 120 שנה, ואני מתפקד, ולדעתי, ועד כמה שעמדו עלי וכו'. ופתאום אתה בום, חוטף הפנים, בואי נזה אתה. אז מצד אחד, עכשיו זה לא משנה אם זה פחות, אם אתה קולט את עצמך בחוויה, פחות ממה שדמיינת לעצמך או יותר, זה בכלל לא משנה. ההלם הוא הלם. פשוט כי אתה עכשיו פוגש אדם שאף פעם לא הכרת אותו. חוויית הפגישה, ההיכרות הזאת עם אני עצמי, זה סוג חוויה אדירה שאי אפשר, מי שחווה אותה, כך קראתי בספרים, אי אפשר לתאר אותה. עכשיו השאלה היא, בין אם זה גדול ממך, בין אם זה קטן מהדימוי העצמי שלך, אבל הכלל העולה הוא שאתה פוגש פה מישהו שאף פעם לא הכרת באמת, וחשבת שזה אתה. הוא בכלל לא ידע שהוא כזה. ופתאום הוא רואה שזה הוא, וזה מלווה מצד אחד בשמחה עצומה, ובאושר שאי אפשר לתאר אותו. מצד שני, גם יכול להיות הלם. יכול להיות הלם אדיר, וזה כבר תלוי במבנה הנפשי. במבנה הנפשי המותנה שלו. כן, הנוכחי. ולכן אתם אפשר לראות אנשים שנכנסים לשם, נניח פושרים ויוצאים שמחים. כי בעצם לא היה, הכניסה למישור הרוחני זה לא מהפך דרמטי. זה טוב בשבילו, זה מתאים לו, הוא מוכן לקראת זה. ויש אחד כזה שנכנס לזה כי הוא שמע שזה מעניין, ובעצם המבנה הנפשי שלו עדיין לא בנוי. ואז כשהוא באמת נכנס פנימה זה שוק. ומהשוק הזה קוראים כל מיני דברים, שיגונות, חוסר ציבות נפשית. אז אנחנו כרגע מדברים על מקומות מאוד גבוהים. הרבה דברים ששווים לכל נפש ואין איתם שום סכנה, אלא יש איתם רק ברכה והצלחה. זה דבר ראשון. דבר שני, לחלוטין, בתורת ההתבוננות של התורה, היכולת שלך להתקדם למעלה מותנך את המתפקד כאן במציאות. אין דבר כזה אדם שהוא יעשה כל מה שבא לו בחיים, ופתאום עכשיו הוא רוצה להיכנס לזה מטוס ולהמריא. בבקשה, תיכנס למטוס, בחזרה המעבורת מתרסקת, אין אפס. אי אפשר לחזור למציאות יותר, אין לאן לחזור בכלל. לכן, לחלוטין צריך להיות יחס ישר. ככל שאתה רוצה להתרומם ברוחניות, אתה צריך לתקן את המידות, את האישיות, את כל התפקוד שלך. שאם לא כן, זה לא עובד. ולכן, ופה אנחנו מגיעים לשתי מישורים של התבוננות. יש את המישור, כאילו, כשאנחנו מדברים על התבוננות, אמרנו זה תבונה פעילה ומודרכת. אבל במה אני מתבונן? אני גם יכול להתבונן בחתיכת נייר הזאת. בסדר? השיעור יהיה לעילוי נשמת אברהם בן סעיד. כן? ועוד אברהם בן סעיד, וגם בעילוי נשמת יוסף מאיר בן פייבל שרגה, שזה אבא שלי, שיום זה יום פטירתו. בעילוי נשמתה. כן, תראה, לקחתי את זה סתם. ראיתי שכתוב בו משהו. כן. רק נכנסת. כן. אז רציתי להגיד, כן, יש לנו התבוננות פשוטה. אתה מסתכל על חתיכת נייר. אתה יכול לקחת, לשים אותה וגמר. אתה יכול להיכנס ולהסתכל על דבר חי, זה התבוננות יותר. אתה יכול ללך פרח. אתה יכול לקחת פרח ולהסתכל. זה משפחת הברקנים, צריך לשים אותו בעצית. אתה יכול להסתכל ולהסתכל ולהתבונן בפרח בצורה עד אין קץ. עד אין קץ אתה יכול להתבונן. זה סוג של, בוא נדבר על זה כהתבוננות נמוכה, ויש את ההתבוננות הגבוהה ש... שזה מה שאוהבים, לחשוב על, על סוגים של מדיטציה, סוגים של מסלול רוחני, דמיון מודרך וכל מיני דברים שאנחנו נראה את הביטוי שלהם, או יותר בצורה קבלית זה ביטוי או הגיה או שינון של שמות הקודש, שמעוררים כל מיני דברים בנפש. אז יש התבוננות גבוהה, יש התבוננות נמוכה. אנחנו צריכים את שתיהם. דיינו, זו משלימה את זו. אין דבר כזה שאתה בשוטף שלך תהיה סתם ובחיים העליונים תהיה מרומם. זה לא עובד. צריך גם פה וגם שם, ואז שתם ביחד כגוף ונשמה מתעלים. אז מה זה? בוא נתחיל מההתבוננות הנמוכה קצת. ההתבוננות הנמוכה זה מדובר בעיקר על התבוננות ברמת המידות שלך, ברמה של מידות. אדם צריך להתבונן במידות שלו ולתקן ולפתח אותן. ההתקדמות במידות זה הדבר הכי קשה. לעשות תרגיל רוחני ולחוות חוויה זה בעצם, זה נורא פשוט. האמת שזה הרבה יותר פשוט ממה שחושבים. ומרגישים וחווים, צ'יק צ'ק זה עובד, האמת. מי שניסה יודע, ומי שינסה אז ידע. ומי שלא ניסה עוד לא יודע. אבל זה, כאילו החוויה היא באה לך מיד, אתה מיד מקבל פרי מסוים. אבל איכות הפרי תלויה בהתבוננות כאן. ולהתבונן כאן זה לראות איך אני באישיות, איך אני מתנהג, איך אני מתפקד בחיים, איפה מידת הכעס, איפה מידת הקנאה. יש לי אהבת ישראל, אין לי אהבת ישראל, אני מסתכל באדם מה אני חושב עליו, אני מסתכל עליו מלמעלה, מסתכל עליו מלמטה. כל הדברים הדקים האלה, אתה יכול להיות שקוע בהם אוטומטית. אתה רואה בן אדם, מסתכל עליו מלמעלה, אתה בכלל לא מרגיש איך שאתה, כל מי שאתה רואה אתה מטפס מעליו איזה מטר וחצי מעליו, ככה. ממש לא מרגיש את זה בכלל, וזה מותנה אצלך. למה? מלידה, מהרגל, מחינוך. לא משנה. ועד שאתה חווה, עד שאתה מבין את זה, לפעמים יכול לקחת המון זמן. איך מקצרים את הזמן הזה? על ידי התבוננות. כשאדם מתבונן וסורק את המבנה הנפשי שלו, טוב, נדבר על זה גם כן בהמשך, אז הוא יכול להגיע לבירורים. וזה התבוננות. דיינו, אתה הפך מהשטחיות. אתה מתבונן בדברים, משחזר אותם וחווה אותם ומתבונן, אז אתה מקבל נקודות אמיתיות בחיים על המצב הנפשי הנמוך שלך, שהוא הבסיס למצב הרוחני העליון שלך. עכשיו, דיברנו על התבוננות ברמה הנמוכה, אנחנו עושים איזה מיפוי כללי הפעם, כן? ובגלל שהזמן לא עומד יותר מדי לרשותנו, כי אני הפעם איחרתי ב-3:15, אז אנחנו נקצר ברשותכם. עכשיו, יש את ההתבוננות השמימית העליונה. ובנושא הזה אנחנו נדבר תורת החסידות והקבלה מלאה עושר אין קץ של תרגולים רוחניים שמביאים את הבן אדם למצב הנפשי המיוחל. כי דיבר, שאנחנו קראנו לנו קודם אהבת השם, חוויית ההתחברות עם הרובד העליון. כי אדם, אפילו אם אדם שומר שולחן ארוך מההתחלה ועד הסוף, שזה, אוקיי, צדיק שומר שולחן ארוך מההתחלה ועד הסוף, מקפיד, שומר שבת ויום כיפור ופסח וכל החגים וסוכות, אבל, וזה נפלא, אבל זה עדיין לא מספיק. למה? כי זה יכול להיות מכניסטי לחלוטין, חיצוני. ולא שום חיבור אימה, עם מי שציווה את המצוות האלה. הרי יש בורא עולם, בהר סיני, ירד בהר סיני, נתן את התורה, אמר, חבר'ה, קחו את זה, עם זה אתם תיצרו קשר איתי. אז משל למה הדבר דומה? אתה מקבל פקס. חבר שלך שימצא בחוץ לארץ, אז אתה יכול להתפעל מהיופי של הפקס, תראה איך זה עובד, האותיות, אתה רק מתפעל מהחיצוניות, וכל פעם אתה מחליף פקס חדש, כן? יצא איזה מודל משופר, אבל מה כתוב במכתב אתה לא שם לב, את הקשר שזה נותן לך אתה לא מודע אליו. אדם יכול לקנות תפילין מודרים ביותר אצל הסופר המוכשר ביותר שעשה את ה... לא יודע מה, אבל כשהוא מניח את זה על עצמו, הוא קושר את זה, שלהם הוא יוצר קשר, הוא קשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בינניך, אתה צריך ליצור קשר עם הלב, עם המוח, עם מי שאמר, בעולם העולם, עם בורא עולם. אז תיצור קשר, זה יש לי התקשרות. אז, אז פה כבר יש את הפעולה הנפשית, הפנימית. וזה צריכים לדעת לעשות את זה. והספרים מלאים בהדרכות והכוונות. ואם אתה לא נכנס לזה, אז אתה נשאר בחיצוניות, זה גם טוב מאוד, כן? אבל התכלית היא להגיע להתחברות, קוראים לזה אהבת השם, זה דבקות. אבל כן יש ספרים, קוראים לזה כוונות, ייחודים, זה עליית נשמה או דבקות. יש לארי הקדוש, יש לו 8 שערים, אחד השערים קוראים לו שער רוח הקודש והנבואה. וגם כן שער הייחודים. והספרים האלה זה פשוט תרגול, תרגול של כוונה. לא ראיתי את החילוק הזה בספרים האלה, אז כנראה שאין. ויותר מזה, אני אמרתי את זה, חושב כבר כמה פעמים אמרתי את זה כאן, כתוב שכשהיה דבר כזה נבואה בעם ישראל, היה תקופות שהיה נבואה, שזה המצב המקסימלי הרוחני שאדם יכול להגיע אליו. אגב, היום אי אפשר להגיע לנבואה, בגלל סיבות חיצוניות, לא נפרט אותם עכשיו, אבל אפשר להגיע במרכאות רק לרוח הקודש ודבקות וביטול ומדרגות רוחניות עצומות. לנבואה יהיה אפשר להגיע כשיבנה בית המקדש. יש כל מיני תנאים שרק בצירוף עם בית המקדש אפשר להשיג את הנבואה, שזה המצב הרוחני השלם, וזה האדם העליון באמת. אבל כשזה היה מצב כזה בעם ישראל, שהיה בית המקדש והיה נבואה, אז היו, כך כתוב, היו כפליים כיוצאי מצרים נביאים ונביאות. זה הדגש. נביאים ונביאות. כיוצאי מצרים כמה היו? 600 אלף. גברים. תכפיל את זה, כמה זה? 1,200,000. זה סכום עצום, נכון? עכשיו, בתנך יש 48 נביאים ונביאות. אלה נביאים שזכו להגיע לכזאת מדרגה שהנבואה שלהם תהיה לנצח. דהיינו שכל הדורות שאחריהם יזדקקו אליה. על כן הם נכנסו לספר התנך. אבל חוץ מזה, יש מאות אלפי בני אדם, כל מי שרוצה, כל מי שמטס שכמו ונכנס במהלך הזה, יכול להגיע למצב הרוחני הנפשי השלם, כל דור לפי מצבו. אם זה בזמן בית המקדש, בית ספר לנבואה, כתוב בספר הקודש, בספר הזוהר, הקדוש, כתוב שהיו, כל זה בארמית, זה בתי אולפינה דנביאיה. בתי אולפינה, בתי ספר לנבואה. היו דבר כזה, בתי ספר לנבואה, אתה רואה... מה אתה רוצה? איזה מקצוע אתה רוצה? יש לנו הנדסה, מכונאות, פיזיקה, ביולוגיה, נבואה. נבואה, כן? שם. מקצוע. הולכים לאן? טוב, זה לא פה, זה לא בקמפוס. זה צריכים ללכת לאליהו נביא בקרמל. יש לו שם אליהו בקרמל, ויש שם עוד נביאים, ויש שם בני הנביאים. והם עושים תרגילים ותרגולים רוחניים עד שמגיעים למצב הנפשי השלם. והיו מגיעים לנביא, לאליהו, לאלישע, לגדולים האלה, והוא דבר ראשון עושה לו רנטגן רוחני, כן? הוא רואה מה המצב, איפה הוא נמצא, מה צריכים לתקן, ונותן לו תרגולים אישיים, ועד שאדם זוכה לתיקון נוסף, ותיקון נוסף, אז הוא מתחיל במסלול, ולאט לאט כל אחד מגיע למה שהוא צריך, למה שהוא יכול, למה שנגזר מהשמיים שהוא יקבל, אבל זה היה מה שנקרא שווה לכל נפש. רק מה היו צריכים לעזוב את השטויות של החיים? זה לא הולך ביחד. צריכים להתכנס לעבודה, זה משהו רציני, צריכים להבין שזה דבר רציני. יש היום הרבה מקומות, חוג למדיטציה או חוג להמון, יש דברים כאלה, ואנשים אוהבים את זה, אז פעמיים בשבוע יש חוג, באים יושבים ככה, עושים את העיניים, מרגישים שאור נכנס פה, יוצאים מכאן, אחרי זה נכנס כאן, והם מרגישים וואו כזה. של? כן. יש הרבה דברים רציניים. יש כל מיני קורסים, שאתה יכול לעשות קורס ומסגרתו, אתה יכול לחוות את הגלגול הקודם שלך, וחלקם דברים אמיתיים. אני חושב שזה באמת נוגע ברובדים נפשיים אמיתיים, חלקם דמיונות, כמו כל דבר בחיים. אבל זה באמת יכול להיות נקודת התחלה, נקודת מוצא לדברים האלה. אבל זה באמת לא רציני. זה באמת לא רציני, זה לא מספיק. כי התבוננות זה לא איזה אירוע בחיים. התבוננות זה צורת חיים. זה, אתה חי ככה. אתה מתבונן. כל החיים שלך, בכל העיסוקים שלך, בכל הפעילות שלך, זה הציר המרכזי ששורע על החיים שלך. אתה הופך להיות אדם ברמה אחרת. אז זה לא איזה מפגש חברתי מסוים שככה וזהו. זה גם יפה, כן? עצם העובדה שאנשים פעם בשבוע רוצים לעבור למצב אחר, זה גם כן דבר יפה מאוד. מי יודע לאן זה יביא אותם בהמשך? אבל צריכים להבין שבפני עצמו, זה לא, אף מתבונן אמיתי, בכל ההיסטוריה הרוחנית, לא הגיע לשום הישג אמיתי במהלך כזה שטחי. חווייתי רדוד. אז כמו שהתחלתי להגיד, בשער הייחודים, הוא מלא הדרכות. שם זה הדרכות של צורות של אותיות שמסתכלים עליהם, כל מיני דברים. זה בעיקר עניין של אותיות, אותיות הקודש. וכך תמיד היה תנאים, נביאים, מקובלים, חסידים. וכולם השתמשו בכל התרגילים האלה בשביל להגיע להשגה של עלייה רוחנית ולכניסה לעולמות עליונים. בפעמים הבאות אנחנו נדבר קצת על גם כן על ההיסטוריה של הנבואה, כלומר איפה היו הנביאים הראשונים, איפה הנביאים האחרונים, איפה התנאים, איפה המוראים, ואיפה המקובלים, איפה החסידים, איפה כל אחד, איזה אזור של עולמות הם הצליחו להגיע אליו, ואולי גם נראה לאן אנחנו יכולים להגיע. ובהתחלה, עכשיו יש כתבי יד, יש טקסטים קבליים עתיקים שבהם מופיעים התרגולים של שינון שמות הקודש ושל ריכוז וכוונה, והראשונים שבהם זה ספר יצירה, ואחר כך ספר הבהיר, אחר כך ספר הזוהר, ואחרי זה יש עוד כל מיני מקובלים. תראו, כשאנחנו מדברים על התבוננות, מיד אנחנו חושבים על המושג הידוע והרווח, מדיטציה. ויש צד שווה, ויש גם צד כמובן שונה בין הדברים האלה. יש צד שווה, אני עכשיו, כן, אני אסכם את זה בקצרה, למרות שיש הרבה מה להאריך בעניין הזה. הצד, יש צד שווה. מה הצד השווה? מדיטציה עניינה, אני לא מתיימר להגדיר את המדיטציה על רגל אחת, ואני כמובן לא מזלזל בעבודות הנפשיות האלה, אבל כעיקרון העניין הוא לתפוס נושא מסוים, רעיון מסוים, שם או צליל, להתרכז בו, ואתה כל כך קשור בו שאתה מבודד ומנתק את כל שאר הדברים, ואז זה מאפשר לנפש לחוות משהו אחר. עצם העובדה שאתה מצליח, רק כתוב בתהילים, דוד המלך אומר, הרפו ודעו כי אנוכי השם. רק תשחרר רגע אחד את האחיזה שלך מפה וכבר תדע כי אני השם. אז הרפו ודעו כי אנוכי השם. הרפו, רק תשחרר רגע את האחיזה שלך פה. איך? תתרכז במשהו אחד חזק. אז בעצם זה רק אמצעי, זה לא מטרה. השם הזה, הצליל הזה, הרעיון הזה שאתה מחזיק אותו, או הנקודה שאתה מסתכל עליה כל הזמן, בעצם זה לא המטרה, זה רק אמצעי בשביל להתנתק. אז התנתקת מהכל, ואז אתה נמצא במקום אחר. אמרנו שזה דבר פשוט. זה דבר פשוט. אני עכשיו דיברתי על התבוננות כללית, קוראים לזה מדיטציה, וזה לפני האותיות. עצם העובדה שאתה מתרכז במשהו, יוצר בידוד, התבוננות או התבודדות. אנחנו עוד מעט נגיע למושג התבודדות, כי התבודדות זה מושג גם כן שמבטא את הרעיון הזה. התבודדות זה מושג של המקובלים הקדמונים, ככה קוראים לזה. התבודדות זה מלשון שאדם מבדד או מבודד מהמציאות הנמוכה, והוא נמצא בדד לבד עם השם. זה מציין מצב רוחני עליון. תכף נגיע, מיד נסביר את העניין הזה. אז ההתבוננות במושג של מדיטציה זה בידוד והרחקת שאר הגורמים. יש תרגילים שמופיעים, אז אם אתה מתבונן בנער, אז יש, לא סתם להסתכל על נער, איך להסתכל על נער, לראות את העילות שלו, כמה העילות אתה רואה, מה הגודל שלהם. זה סוג של התבוננות שבסך הכל היא מכניסה אותך למקום אחר, מביאה אותך למקום אחר, לא צריך כלום, רק נר פשוט, לדוגמה, כן? יש בזה עבודה. כן? ההתבוננות הקבלית, היא נותנת לך את זה, אבל נותנת לך עוד רובד נוסף. עכשיו זה אותו דבר מבחינתנו. אנחנו רוצים לדבר על מדיטציה כללית מול התבוננות והתבודדות כחוויה קבלית, כן? של ה... של הפנימיות היהודית, ובמובן הזה יש הבדל, כי בהתבוננות הקבלית יש עניין של אותיות, אותיות הקודש, מתבוננים בשמות, כל מיני, יש הרבה סוגים של שמות, ומה שקורה שאתה מתבונן בשם, אתה נקשר בשם, והשם זה לא דבר פסיבי, רק אם אתה מסתכל על צירוף של אותיות אתה מקבל את הבידוד, את ההתנתקות, אבל זה לא הכל, כי השם זה אותיות, ואותיות זה כוחות רוחניים, וכשאתה מקושר איתם, אז הם נותנים לך משהו. מצוין, מומלץ. כן. כמובן, אנחנו נדבר על התנאים, ומה אפשר ומה לא אפשר. וברגע שזה במחשבה, אז אתה משיג את שתי האפקטים של הכינוי של המחשבה, פלוס התועלת המיוחדת, שזה אותיות. מה? אולי בהמשך ואולי פעם באה, נראה. כן. אבל נגעתי בעיקרון עכשיו, אני מדבר על העיקרון ונרחיב אותו. זה דברים שמצריכים לימוד. הרבה לימוד, ובעיקר תרגול. בעיקר תרגול. כל אחד לפי מה שהוא מכיר, חווה ורואה. על כל פנים, דיברתי על צד שווה וצד שונה. הצד השווה, אמרתי, זה עצם ההתנתקות, שזה דבר, זה תנאי. הארי הקדוש כותב בשער רוח הקודש והנבואה והייחודים, הוא אומר, לפני שאתה עושה את הייחודים, תדע לך שבלי התפשטות הגשמיות שום דבר לא פועל. הוא אומר את זה ככה, דרך אגב. צריכים לדעת, הוא אומר, בלי התפשטות הגשמיות, שום דבר לא מתחיל. התפשטות הגשמיות זה מצב רוחני כבר עליון. אתה כאילו מפשיט הגשמיות, אתה כאילו מוריד את החליפה של הגוף, שם אותה בצד, ואתה עכשיו נשמה פועלת. אפשר לתאר? תראו באמת, אפשר לשאול שאלה, מה בין זה ובין מוות? מה זה מוות? התפשטות הגשמיות, נכון, הגוף פה, והנשמה הולכת למקום אחר. זה ודאי לא המטרה של ההתבודדות או ההתבוננות או המדיטציה, כן? אף אחד לא רוצה להתאבד. הכוונה היא שהנשמה וגוף כרגע הם קשורים כאשר הנשמה כלואה בגוף. והגוף הגשמי לא מאפשר לנשמה לתת לה לבוא לידי ביטוי במציאות בתודעה שלך כמו שאתה כאן. אז התפשטות הגשמיות פורשו של דבר שעכשיו האורח נפך להיות בעל הבית. כאן הנשמה היא אורח והגוף הוא בעל הבית. ואשר אתה עושה איזה שינוי בחיבור שביניהם, הנשמה נעשית בעל הבית. ואז הגוף כאילו מוקטן העוצמה שלו, הפעילות שלו, והערוצים הרוחניים עובדים יותר חזק. ואז אם אתה עושה ייחודים וכוונות, אז אתה מגיע לכל מיני מקומות שאתה אמור להגיע אליהם. ועל המקומות האלה נמד, ממש לא הפעם, נדבר על זה פעמים אחרות, בעזרת השם. אז אני דיברתי קצת על ההבדל בין התבוננות והתבודדות, או בין מדיטציה באופן כללי. וכל זה בשביל לנסות להדגיש את המיוחד שבתרגילים האלה שבתורת ישראל, שלא רק מפשיטים את הגשמיות וגמרנו, שזה דבר לא פשוט בכלל, אלא גם לוקחים אותך אחרי זה למקום מאוד יהודי, או אם תרצו תקראו לזה יהודי. כן? זה משהו מאוד מיוחד, וזה יוצא דווקא מאותיות הקודש, לא משום מקום אחר. אז אם תרצו, פה אפשר להבין את ההבדל בין הנבואה ושאר הפעילויות הרוחניות שבכל הקבוצות הרוחניות שבעולם. על רגל אחת זה היה. עכשיו, במסגרת הסקירה הכללית שאנחנו עוסקים הפעם בהתבוננות הזאת, אז ההתבוננות זה, בדרך כלל כשמדברים על התבוננות חושבים מישהו יושב ככה עם איזה עיניים עצומות וחושב. זה נכון. אבל יש מציאות שאדם עושה התבוננות או התבודדות בריקוד. תוך כדי ריקוד. אתם מכירים את הסופים הרוקדים? כולם מכירים את הסופים. נכון, הם לקחו את זה מתורת ישראל כידוע. הסופים זה המוסלמים ש... תכף נגיע לנגינה גם כן. בוודאי, אי אפשר בנגינה. יש ריקוד בנגינה? הגענו אליו. הגענו אליו. ברוך השם. אז הריקוד, זה אפשר לרקוד כזה, נו, יום הולדת יש לזה וגמרנו. זה ריקוד פשוט, נחמן. אבל יש ריקוד שזה עבודה. שאתה נכנס בריקוד ורוקדים... בישיבות המוסר באירופה היו רוקדים, כאילו אתה רוקד, רוקדים ביחד, נכון? זה ריקוד מצווה, אז מחליפים ניגון כל כמה דקות, נכון? אצלם לא היו מחליפים ניגון לפני מינימום חצי שעה. אתה אומר לכם, חצי שעה אותו ריקוד, ומי שניסה את זה, תראו, יש ריקוד ויש ריקוד, אפשר לצאת פה עכשיו לראות כל מקומות שאנשים רוקדים. וזה גם ריקוד, ואנשים מגיעים שם לאיזושהי... כנראה חוויה, אבל זה לא החוויה הקדושה בכלל. אבל עצם הריקוד, זה עושה משהו בנפש של הבן אדם, אני לא ספק. אבל אם יש ריקוד של קדושה, ששרים איזה ניגון של קדושה, או מילים של קדושה, ואנחנו, את זה אנחנו אף פעם לא נתרגם את הריקוד, אבל כשיוצא לאדם לרקוד ריקוד של מצווה, ואז אתה נותן ידיים, נכון? אז אתה לא צריך להסתכל לאן אתה הולך. יוליכו אותך. אז מה אכפת לך? תעצום עיניים. תוך כדי ריקוד, ותשיר, ותראה את עצמך עם העיגול הזה עולה, ועולה, ועולה, כל המעגל עולה למקומות אחרים לגמרי. כל המצב שלך הנפשי ישתנה, והריקוד, והניגון, והתנועה הזאת, מביאים את הבן אדם למקומות מאוד יפים. הרבי מקוצק אמר שכל מה שטוב בריקוד זה שקופצים, אז יש איזה שנייה אחת שאתה באוויר. אתה מתנתק קצת מעולם הזה, זה כבר שווה הכל. ואין ריקוד בלי ניגון. אגב, לגבי הריקוד, איפה אחד התיאורים הכי יפים של ריקודים בתורה? שמחת בית השואבה. שמחת בית הישיבה זה מה שהיו רוקדים, היו עושים שמחה בסוכות, בזמן שבית המקדש היה קיים. למה בית הישיבה? כי בפשטות היו הולכים לשאוב מים לנסח על המזבח, זה חלק מהטקס. חז"ל אמרו, למה קוראים לזה שמחת בית השואבה? כי שואבים שם רוח הקודש. משום ששואבים רוח הקודש. הם ממשיכים רוח הקודש. ומי שהיו רוקדים שם, זה דווקא החסידים והצדיקים, אנשי המעלה. הם היו רוקדים ורוקדים ורוקדים, כי הם ממשיכים רוח הקודש. אז זה הביטוי של אחד של הריקוד הזה במעלה הכי גדולה שלו, ורואים את זה בכל שמחה. בשמחת תורה. מה יש יותר יפה משמחת תורה? להיכנס בריקוד. שמחת תורה, יש מקומות שרוקדים שם כל היום וכל הלילה. אתה יכול להתחיל מהבוקר ולא לגמור לרקוד כל היום. ויש אנשים שרוקדים כל היום, הקפות, עושים 7 הקפות, וכל הקפה זה שעה. ואחרי זה יש לך, היה לך גם הקפות בלילה, כן? שמחת תורה בלילה. אחרי זה כל הבוקר. ואחרי זה, אם זה לא מספיק, יש גם הקפות שניות, מוצאי חג. וזה גם כן, זה כבר עם כלי נגינה, זה נמשך אל תוך הלילה. אנשים רוקדים ורוקדים ורוקדים ורוקדים, ומי שיש לו עבודה רוחנית כל השנה, אז כשהוא נכנס למצבים האלו, הוא חווה דברים של אי אפשר לחוות אותם, אלא רק אז. ואין ריקוד בלי ניקון, זה הולך ביחד. ועל זה אומר הרמב״ם. הרמב״ם מתאר את הנביאים, איך הם היו. איך היה נראית הנבואה, למעשה. הוא כותב בספר המדע, יש לרמב״ם ספר, יש לו ספרים שהוא מסכם שם את כל ההלכות, ובהתחלה הוא כותב בהלכות נבואה, פחות או יותר, זה גם כאן הלכות. אז הוא מתאר שם איך היו הנביאים. הוא אומר כך, וזה הלשון פחות או יותר, כיצד הם מתנבאים, יושבים, שמחים וטובי לב ומתבודדים עם תוף וכינור, וחליל ונבל עד שמתנבאים. ומתואר שהם, כאילו, אתם מבינים בכמה מילים שיש פה איזה טקס לא פשוט ורציני, והוא מסביר כך שיש את הניגון, ובגלל מתיקות הניגון הם מתנבאים. ולאחר שהם נמצאים במצב הנבואי, הניגון נפסק, כי כבר לא צריכים אותו, והנבואה נמשכת. אז התיאור הזה מזכיר לי מצב שלוקחים מטוס ללא מנוע, שיושב שם מישהו, עם מטוס מנועי שמרים אותו ככה באוויר, אז הוא מרים אותו לאוויר, ואז מנתקים את הכבל, והוא ממשיך לטוס אבל בשקט. ודואל לאן שהוא רוצה, ויש לו הרבה זמן להסתובב באוויר. ככה כביכול הנבואה, זה התיאור של הנבואה. כאשר המנוע כאן, זה הניגון. אגב, מתואר שם בפסוקים על תוף וכינור, חליל ונבל. 4 כלים מופיעים שם. אז 4 כלים, נו 4, כנגד מה זה? כולם יודעים, כנגד 4 אותיות השם. בסדר. כנגד 4 עולמות. בסדר. אבל פה זה לא מדבר על זה. פה זה מדבר על 4 יסודות. מה הם 4 יסודות? אש, רוח, מים, אפר. אז מתואר בספרים שהתוף וכינור, חליל ונבל, זה כנגד 4 יסודות. הכינור זה כנגד יסוד האש. כי יש כאן חיכוך בין המתרים ובין מה ש... לא יודע איך קוראים לזה? הקשת זה חיכוך, זה יסוד האש. וחליל, פשוט, זה יסוד הרוח. יסוד הרוח כאן בא לידי ביטוי. ונבל זה יסוד המים. או כל כלי פריטה. למה זה יסוד המים? מישהו מעריך? למה כל, גם גיטרה וזה, כל הכלי פריטה כנגד יסוד המים? כשאתה נותן פריטה, אז יש התפשטות של ההדים לצדדים כך. כמו שאתה זורק אבן במים, אתה רואה עיגולים, 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 עיגולים. זה כנגד יסוד המים. וטוף זה כנגד יסוד האפר, זה הכי נאומו, ואנחנו מנגדים אותו למטה. אז הייתה פה חוכמה עצומה של שילוב בין ארבעת היסודות, של אש, רוח, מים, אפר, שזה 4 יסודות של העולם. ומביאים אותם לידי ביטוי ברמה רוחנית של תוף וכינור ונבל וחליל. ומגיעים... חליל של המוח והכינור. כן. מעניין. מה יותר גבוה, אש או רוח? או מים? טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. יש בזה כמה הסברים. זה מעניין מה שאמרת. יש בזה כמה הסברים. עם אש, רוח, מים, אפר, או מים אש, רוח עפר. יש כמה הסברים. לפי הסבר שלך זה נשמע טוב. כאשר הרוח הוא למעלה. טוב, אז דיברנו קצת על ניגון ועל ריקוד. בואו בשביל הסדר נעשה עוד חלוקה אחת. אנחנו מדברים על קבלה. שואלים אותך מה זה קבלה, אז אתה יודע שיש קבלה מתחלקת כמו כל דבר לשלושה סוגים. קבלה עיונית, קבלה מעשית וקבלה נבואית. קבלה עיונית עניינה כפשוטו העיון במבנה העולמות. זה כאילו לימוד התיאוריה, אתה לומד, ויש בזה הרבה מה ללמוד, במבנה העולמות, במבנה הנפש, במבנה האדם, במבנה המציאות החומרית לאור היסודות הרוחניים שמחיים אותה. זה קבלה עיונית. קבלה מעשית זה כאילו משהו אחר לגמרי. זה כאילו איך להשתמש בכוחות לפעול בחיים כל מיני דברים. קוראים לזה מגיה לבנה, לא שחורה, כן? מגיה לבנה, שזה שימוש בכוחות בשביל לסדר כל מיני דברים בחיים. כל מיני דברים בחיים, אתה יכול להשתמש בזה, זה לא מומלץ, זה אסור, מה זאת אומרת, אסור להשתמש בזה, אבל זה קיים. כתוב שאסור להשתמש בזה. אסור, כן, אסור. אני לא יכול להגיד לכם שלא משתמשים בזה, אני ראיתי שהם משתמשים בזה, אבל זה תמיד נשאר אסור. יש מצבים של, אם צריכים קידוש השם או הצלת נפשות, מסופר על רבי מאיר, בעל הנס. שפעם אחת חטפו גויים את אחותו, שמו אותה בקובה של זונות. קיצור, השפלה רצינית. מה הוא עשה? הוא שלח את התלמיד שלו. לא, המשרת שלו פשוט. ללכת לשם פנימה ולחלץ את הבת. הוא אומר, מה אני אעשה? יקראו אותי שם כולם. הוא אומר, כל פעם שיהיה לך בעיה, תגיד, אלוקה דרבי מאיר, ענני ותנצל. וכך הוא עשה הכל, זה כאילו מסתבר שזה החרב לא פשוטה. מה פעם אחת? פעם אחת. לא כתוב כמה. הוא אומר, תגיד את זה, כנראה זה מספיק. בקופות האלה כתוב שלוש פעמים להגיד. בסדר, מה שבטוח. אז כתוב, אלוקה ורבי מאיר, ענני. ובאמת כך הוא הציל את אחותו. אז היה לו עוצמה רצינית לרבי מאיר, נכון? אבל כשהוא היה בצרות הוא פשוט ברח. כך אומרת הגמרא. הוא לא רצה להשתמש בשמות להציל את עצמו. רק במקרה חריג. אגב, לגבי לא כדי רבי מאיר ענני. היה קצטניק, כולם בטח מכירים אותו, סופר השואה ידוע. נפטר לפני איזה 3-4 שנים. והוא כתב הרבה ספרים. אחד הספרים הוא, זה ספר שהוא קרא לו אדמה. לא יודע אם שמעת? אדמה. קצטניק, כך קוראים לו. כלומר, זה הכינוי שלו. קצטניק זה אחד שיש לו מספר על היד ויש לו שם שאני לא זוכר את השם שלו. אבל הוא קרא לעצמו בכינוי קצטניק. הוא ראה את עצמו איש שואה עד יום האחרון. וכתב על זה ספרים, הוא העיד במשפט אייכמן והתעלב שם. דמות די ידועה, אני חושב. אז הוא כתב כל מיני ספרים, אחד מזה אדמה. למה, מה זה המושג הזה אדמה? הוא מספר שכשהוא היה נכנס במצבים מאוד, הוא כאילו היה, הוא היה איפה שכולם לא יצאו. נכנס לתאי גזים ויצא משם. תבין מה זה? להיות בתוך תא הגז ולצאת משם בשנייה האחרונה. כל מיני סיפורים היו קוראים להם, פתאום מוציאים אותו וזה. במשלוחים שאף אחד לא חזר, הוא חזר. קיצור סיפורים. אז הוא מתאר שכל פעם שהיה במצב קריטי, הוא היה רואה מול העיניים של אותיות א' ד' מ' ע'. אדמה. הוא לא יודע מה זה, אבל זה עבד. וזה באמת חידה גדולה, אבל יש מישהו שפתר את החידה הזאת. זה הולך ככה, א' ד' נקודה, מם נקודה עין, ראשי תיבות אלוקה ורבי מאיר ענני. אין לזה שום הסבר אחר. למה הוא זכה לזה? זה כבר צריכים לשאול את רבי מאיר, אני חושב. אבל זה הוא ראה והוא לא יודע למה, וזה הפירוש היחיד ההגיוני שיש לצירוף הזה, אלוקה ורבי מאיר ענני. זה ראשי תיבות אדמה. דיברנו קצת על קבלה מעשית. רבי מאיר ידע את זה ולא השתמש בזה. כשהיה צריך הוא הלך את הגבי שלו בשביל להשתמש בזה. אבל אנחנו צריכים לדעת שאין בזה שום עניין. אבל אני מבטיח לכם שיש אנשים שמשתמשים בזה היום, שלא על פי החוק, משתמשים בזה, ואף אחד מהם לא יוצא נקי. כולם חוטפים, כי זה כמו בומרנג. תמיד חוזר על זה, זה בומרנג. קבלה מעשית זה בומה, זה כמו שאתה מעיף וזה חוזר אליך. ובמהירות יותר חזקה. כי אגב, צריכים להבין, מה זה קבלה מעשית? אף אחד פה לא שאל מה זה. קבלה מעשית פירושו של דבר השבעה. יש כאילו ספרים שזה ממש בית מרקחת לקבלה מעשית. ואתה אומר, אתה צריך להגיד דבר כזה, משביע אני עליך, מלאך. כזה וכזה, בשם כזה וכזה, שתעשה לי כך וכך. כי יש שמות הקודש, אנחנו נדבר על זה פעם, ותחתיהם יש מלאכים. המלאכים פועלים במציאות. המלאכים הם תפי של השמות. מה שבשם מוחלט, כך המלאך מבצע. אבל כל מה שעליך לעשות, זה ליצור קשר עם המלאך, ולהשביע אותו בשם הממונה עליו, ולפעול פעולה במציאות. תראו, זה חוכמה לא פשוטה, כי כל מלאך יש לו שעות שליטה אחרות במציאות. כן. כן. את אמרת אוקיי. אני שומע. כן, אני שומע, כן. 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 זה בעיה, את הסברת את עצמך היטב. דבר ראשון, אני לא יודע את מי הוא מוריד בדיוק. יש מלאכים של קדושה, יש מלאכים של סתרא אחרא. צריכים לראות פה מקרה לגופו. אם הוא מקבל הפוך, זה אומר שאם לכתחילה זה לא לעניין. אבל אני לא יודע מי זה, אני גם לא רוצה לדעת כרגע מי זה, זה לא כאן המקום. זה לא כרגע לעניין, אבל יש אנשים שאני יודע שמשתמשים בזה, יש כאלה שידעתי שכבר נפטרו שהשתמשו בזה, ואצלהם זה עבד טוב. אבל אני מכיר כאלה שהשתמשו בזה ואכלו קש. כן, הוא מעיף את זה על... כן. אז כמובן, מה שנקרא שכרו בהפסדו. יכול להיות. אני רק מדגיש, אנחנו ממש לא הולכים לעסוק בנושא הזה, למרות שזה מאוד פיקנטי, אבל זה ממש לא העניין שלנו. מה אנחנו צריכים לפתור בעיות בחיים בחרבות, בסכינים או בשמות, זה אותו דבר. לא באנו פה בשביל זה. באנו פה בשביל לאהוב את השם. אז דיברנו עיונית ועל מעשית, ובמי אנחנו רוצים לדבר עכשיו? על הקבלה הנבואית. כן, שהיא קשורה לענייננו. מה פירוש קבלה מעשית? קבלה נבואית. קבלה הנבואית עניינה שימוש ותרגול בשמות וכל הדברים שדיברנו עליהם, בשביל שתשרה עליך רוח הקודש, הנבואה, הדבקות וכל הדברים האלה. אז זה שלוש סוגים של קבלה, ואנחנו נביא כאן לידי ביטוי בשיחות הבאות את העניין הזה של הקבלה הנבואית, כי זה ענייננו כרגע. כמובן זה יהיה, אתם מבינים שאני לא יכול להגיד כל דבר. דבר שם, כי אני לא יודע כל דבר. ודבר שיותר חשוב, גם כל מה שאני יודע אני לא יכול להגיד. אבל אנחנו בשביל להתבשם מהרעיונות ומהכיוון נוכל להביא כאן הרבה דברים מעניינים בעזרת השם.